원투 게임 베이 게임 베이 게임 콜람 베이 게임 הנה זה מתחיל יום רביעי בשבוע 2 3 ו רגע תן לי עוד אחד מאח שב רגע עוד לא חכה בוא נחכה ביחד כולם זה דרמטי פה כזה נו טוב הבנתי זה לא ילך בוקר טוב בן כספי
מה? מה נו?
חשבתי שזה ייתן לנו פה איזה
חשבתי שאתה מצפה למשהו ממנו
אני מצפה לישועה
כן גם אני אבל הישועות שלנו שונות
צריך לאסוף את כל הבוקר טוב שלך המיואשים, כל בוקר לאסוף את הייאוש הזה. כן, כן, בוקר טוב, בוקר טוב. לאסוף לקולאז', לשלוח לך את זה במעטפה להוד השרון, ושתראה איך אתה נראה בבוקר. מיואש, כל בוקר. כל בוקר. אני צריך להרים אותך מהשפטות, מהשפטות ירים אביון.
מגרד אותי מהרצפה.
כן, איך זה ממשיך שר? מהשפוט ירים אביון... נו, 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 נו.
עדיף אולי ממעמקים קראתי חיה.
ממעמקים קראתי חיה השם.
תראה, מה אני אגיד לך? אני לא יודע איך להתייחס למה שאמרת, כי מצד אחד באמת בוקר זה קצת קשה להתניע, מצד שני, אני הבן אדם הכי פחות מיואש בעולם. אני אף פעם לא מתייאש.
יפה.
אני מאוד אופטימי, ופשוט, שמע, בוא רגע, נניח שאף אחד לא שומע. להתייצב פה איתך בבוקר, זה לא אירוע מעודד. זה לא אירוע שמפיח ביהודי ותיק מהסוג שלי, סוג של אופטימיות, סוג של שמחת חיים, זה לא.
אני יכול להבין אותך, אבל נראה לי שאתה מדבר מהפוזיציה האישית שלך, כי אני חושב שיש לא מעט אנשים שפותחים את הרדיו לשמוע אותי, שכן רוצים, שזה כן מעודד אותם.
מה זאת אומרת? אתה חושב שאני מדבר מהפוזיציה האישית שלך?
לא, כאילו נראה לי שאתה מדבר ממש מהזווית האישית שלך.
אז מאיזה זווית אתה רוצה שאני אדבר? מהזווית של מה?
אני אגיד לך מה עוד יש הבדל בינינו. אתה משדר מהבית.
יש עוד הרבה.
יש, כן. אתה משדר מהבית. כלומר, אתה כאן, מוריד את הקורא הקווי שלך, ואומר בוקר טוב, בוא, שלום, אם יש עם אלונה בבית ואביגיל וזה, אם לא, אז כאילו בכלל אתה לבד, יוצא עם הבוקסר, מתיישב מול המיקרופון, אולי עושה קפה, אולי לא. אני קם בבוקר, מתרחץ, נכנס לזה, שותה קפה, נכנס לאוטו, עובר על הודעות, נכנס, נוסע, שומע אייל גולן, מגיע לפה, רב עם שר, עם יואב, כן, על אתמול, בזה, עובר על הודעות, מסתכל, מדבר עם ראות, עניינים, בלגנים,
מתפלל,
מתפלל, קורא תהילים, עניינים, ותמיד מתיישב, וכולי כבר באמצע היום, ערב טוב, גבירותיי ורבותיי.
לא, לא תיארת את הצד שלי בצורה אמינה. קודם כל, אל תהיה אופטימי, אלונה ואביגיל.
אתה מתפלל?
אלונה ואביגיל בקיץ, לא אראה את פרצופן לפני אחת. ולכן אני גם מדבר חלש. שתיים, קמתי בשבע, עשיתי קפה, קראתי עיתון, צילמתי סרטון, תאמין או לא. עברתי על מיילים, שלחתי בקשה לטופס 17 לקופת חולים, זה רוטינה של זקנים, אתה זוכר שהיה צריך לבוא, בקופת חולים היה אירוע לא מסודר, זאת אומרת, אני רק שאלה ואני רק בדיקת שתן, טוב היום הכל בדיגיטל, עובר על כל מה שהכנתי אתמול, מה שצברתי לקראת התוכנית של היום, שולח אינסרטים לסער, מודאג למה לא חיברו אותי לשידור, ובוא, אני כבר ער שעתיים.
אוקיי.
זהו.
בוא נתחיל עם אסף מור יוסף, סטנדאפיסט מוכשר מאוד, רוצה שתשמע את הקטע הזה, ואני מבקש להפיק את הלקחים, להפיק את הלקחים מתוך קטע הסטנדאפ שאני הולך להשמיע לך, בבקשה.
ראיתי חדשות של איראן, ואחי, אני יודע פרסית, אחי. גיליתי, אשתי פרסייה, אישה רעה, לא, כמו האיראנים. וגיליתי פתאום שאני רואה את זה הפרסית, כי אני רואה בחדשות שלהם, אבל הם אומרים שכאילו הם ניצחו אותנו, ושלא פגענו בפורדו הזה, אחי, איזה מזל היה לנו שהפסקנו, אחי. וואו, אחי, ומה אני מגלה פתאום שזה בכלל חדשות שלנו?
אוקיי, אתה מבין על מה אני מדבר? אתה מבין על מה אני מדבר, או שאתה לא מבין על מה אני מדבר? כי חשוב לי שאתה תבין על מה אני מדבר. לכן אני משקיע את כל המאמצים. לכן אני מביא מן היקב ומן הגורן סטנדאפיסטים שיסבירו לך על מה אני מדבר. מה המצב?
זה באמת היה השוס של ההתחלה שהכנת, אז תנפיס את זה שאף אחד לא מכיר, שאומר שרקיסקיוס, מה, אתה יודע מה הקטע? תזכיר לי, מי ניסח את זה הכי טוב, נו, שיקראת
לך
שבוע שעבר?
אלתרמן.
תום פרידמן. שבסוף אנחנו הרי...
אתם המדע, אתם.
האיראנים, הרי הציבור האיראני, כבר באזור ה-75-80% ממנו, על פי כל הבדיקות, חולם על מדינה... שתהיה לו מדינה כמו ישראל, דמוקרטית, ליברלית, שבחדשות הוא יראה את המצב, ולא את הסלוג, לא את
הוא חולם שתהיה לו תוכנית שלטון. רדיו כמו שלנו.
יש מצב, כן. אתה מבין, אחד היתולה כמוך, ואחד שמייצג את הרפורמיסטים כמוני. ושמה זה, זאת אומרת, זה מתהפך, אני עכשיו רפורמיסט. אז ינון, לא ככה סוגרים את יום השידורים המשותף האחרון שלנו לשבוע, ציפיתי ליותר. תמשיך אבל, אני מפרגן.
ציפית.
ציפיתי.
כן. טוב, בוא נשמע, אתה יודע מה, בוא נעשה עוד סטנדאפ.
ניסיון נוסף,
בבקשה. סטנדאפיסט נוסף, קוראים לו אביגדור ליברמן, היום לפני שנה, הרי ליברמן כל היום הוא, יש לו תחזיות, נאומות. מה שיפה אצל ליברמן, שהוא מדבר נורא בביטחון, הוא לא מחייך אף פעם, הוא כזה רציני, הוא מדבר בביטחון, יש לו מבטא רוסי, ולכן אתה אומר, טוב, בטח הוא מבין במחשבים או משהו כזה, אז הוא בטח מבין במה שהוא אומר. אז בוא נשמע מה הוא אמר לפני שנה, בבקשה.
אני חושב שנתניהו גם לא מתכוון לעלות לדוכן העדים בשני לדצמבר, הגיש פעמיים בקשה לדחות את ה... עדותו במשפט, מכיוון שבקשתו לא התקבלה, אז הוא לדעתי משני הטעמים הולך לפזר את הכנסת בעצמו כבר בחודש נובמבר.
זה טוב, לא, זה סטנדאפ טוב, רק אין קהל שצוחק. אין קהל שצוחק.
אמא, יש אותך.
בדיוק, עכשיו זה מצחיק. עכשיו בוא אני אתן לך, אפילו לפיד נכנס אתמול בליברמן, אתה מבין? אפילו לפיד נכנס, לא על זה. זה היה לפני שנה, על זה שהוא אמר שחיילים נופלים על מזבח הקואליציה. אתה מבין, תראה, כמו שאתה אומר, אתה מבין שלפיד יותר הגיוני ממך, תחשוב כאילו לאן הגעת. תשמיעי לי את זה בבקשה.
אומר חברך לאופוזיציה אביגדור ליברמן שחיילים נופלים לשווא בגלל פוליטיקה. אתה מסכים עם האמירה הזו?
אני לא אוהב את האמירה הזאת, אני זה לא עניין של מסכים. לחיילים האלה יש הורים, לחיילים האלה יש בני זוג ובנות זוג, נמצאים בעזה, זה אמירה מפלחת קרביים שאני לא בטוח שנכון להגיד אותה בזמן מלחמה.
תודה.
אופה, אתה מפרגן ללפיד.
כן, כן, כן. אני בן אדם ענייני, מקצועי. אני עיתונאי. אני עיתונאי.
היום אתה עיתונאי.
למרות שהעליתי איזה קטע של
כיתה. אז אתמול לא היית.
למרות שהעליתי קטע של כיתה, שהוא אומר שהייתי פעם עיתונאי מצוין, והפכתי מעיתונאי לאנטי עיתונאי. לא ידעתי שיש מושג כזה.
שלום קיטל.
שלום קיטל. אנטי עיתונאי.
רשאי לחלוק עליו. מעיתונאי מצוין לא היית. היית עיתונאי סביר.
אוקיי, בסדר.
אבל לפחות עיתונאי.
אבל אנטי עיתונאי מצוין אני כן.
נכון.
יפה.
סוף סוף מצאת את יהודך?
בדיוק. עכשיו, כן. עכשיו, אני אשמיע לך עוד קטע.
לא, אנשים לא מבינים מה אנחנו צוחקים.
אני אשמיע לך.
הכל פפח פה לבדיחות פרטיות. אנחנו צוחקים כי שר אמר לנו באוזניה, תגידו שלום לשלום קיטל, כאילו הילה אותו על הקו.
שלום קיטל א'. ישי כהן ישמע אחרי זה כשנדבר ברצינות על חוק הגיוס. בוא נשמע את דן הראל. דן הראל, זה גם נושא גיוס חרדים. טוב, לא משנה, זה מצחיק. דן הראל היה אלוף פיקוד דרום, מסגן רמטכ"ל, האיש שביצע את הגירוש של היהודים ברצועת עזה, בעצם יצר את המפלצת של חמאס ברצועת עזה, והוא עכשיו מדבר על גיוס חרדים, מה צריך לעשות עם אלה שלא מתגייסים. בבקשה.
יצא לי להיות בצבא, אני בניתי מחנה אוהלים, במקום שלא היה בו מחנה, בשלושה שבועות ל-15 אלף איש. אז חבל לבנות מתקני כליה משוכללים וכו'. אני מכיר כמה מקומות במדבר יהודה, אתה שם שם מחנה אוהלים, וכל מי שמשתמט שילך לשם.
בדיוק, פשוט עיר אוהלים במדבר יהודה, מה הבעיה? עושים עיר אוהלים. כי עיר אוהלים ברפיח, העיר ההומניטרית, זה מחנה ריכוז. זה מחנה ריכוז, אבל עיר אוהלים במדבר יהודה לחרדים שלא מתגייסים, זה הומני, זה הומניטרי. שם זה לא הומניטרי, זה מחנה ריכוז, ולחרדים זה אנחנו הומניטרים. חבר'ה, זה מה שאני אומר, קריסה תודעתית. כשאני אומר קריסה תודעתית, אני מתכוון לאנשים שאיבדו את המצפן, איבדו את המצפון, איבדו את הכיוון, איבדו אוריינטציה, הג'יירו השתבש, והם כרגע נעים באפלה כמו איזה בלון, ברגע שאתה משחרר אותו ומשתחרר לו האוויר במהירות, והוא זז מכל מקום. מתכווץ. בוקר טוב.
בוקר אור. יוי, מה אני אתחיל? יש לי מיליון דברים. טוב,
כן, הייתי כזה, אתה יודע.
אתה יודע מה, כדי להתחמם, צודק שר, בוא תשמע, זה לא אינסרט שלי, זה לא הזמן שלי גם עכשיו, כי זה קרה בתוכנית שלפנינו, ואנחנו צריכים גם לפרגן לתוכנית שלפנינו, וגם להזין לדברים, כי בכל זאת יש פה אפרופו עיר האוהלים, קודם כל דן הראל, אני חושב שהוא צחק, לא תהיה שום עיר אוהלים, אז דרך לגייס את החרדים, זה להפסיק לתת להם, לנתק אותם מעטיני השפע של המדינה, והם התגייסו, אבל בוא תשמע את מוטקה בלוי, אומר את זה הבוקר, ב-7-9.
משום מה, נזכרים בתקופה האפלה של המאה הקודמת, שנות ה-30, ועדת בנזה, שם יושבים ודנים איך לעשות פתרון סופי. חברים, כל המטרה, כל המגמה, היא פתרון סופי לעולם התורה, פגיעה אנושה במגזר ובציבור החרדי.
טוב, תגיד אם אתה נתקל בשרץ המתונף הזה, שזה לא ועידת ונזה. לגייס את החרדים זה לא הפתרון הסופי, אוקיי? תגיד לו את זה בשמי. אבל בוא לא נעשה את זה דיון. בסדר.
כל מילה שהוא אומר הוא צודק. אתה אומר, כל מילה הוא צודק. סתם, אני צוחק. אבל ככה אתה אומר על הדברים הזויים שאני משמיע לך, זאת התגובה שלך בדרך כלל.
אתה לא חייב לחכות אותי.
מעלים את מוטקה בלוי, באמת, כאילו, אולטרה קיצוני, שאולטרה, כאילו, את מי הוא, לא יודע כמה אנשים הוא מייצג, ועכשיו אתה משמיע לי את זה, כמוצא של על רב.
אני מבין שאתה מעריץ אותי בסתר ליבך, אתה לא חייב לחכות אותי. אם אני אומר, תגיד את הדברים האחרים. לא, הוא לא הזוי, הוא מייצג ציבור גדול. הוא חלק מאגודת ישראל, ואלה הדברים שהוא אמר לשיפוטכם. אבל משהו שלא תכננתי להשמיע לך, כי אמרת תחזיות של ליברמן. בתחזיות פוליטיות ליברמן מוצלח מאוד, אני לא אשכח שהוא אמר לנו פעם בשידור חי בחמש בערב פה, שהוא מעריך שבקרוב גדעון סער יפרוש מהליכוד, ולמחרת גדעון סער פרש מהליכוד, אבל הוא גם טועה. כפי שהוא טעה, כי אמרת לו עכשיו, מה שישמעת עכשיו. אבל אני רוצה להשמיע לך, משהו שהוא אמר בתחילת אוקטובר 23, זאת אומרת שבוע לפני הטבח, אפרופו הסטלבט שלך על התחזיות שלו.
על הסיפור של עזה, כך נראית כניעה לטרור. כל הקודקודים מתכנסים ומחליטים, א', לא להגיב, לא על ירי אקדחים, לא על המאומות על הגדר, לא על המיתונים, לא על הבלונים ובשריפות, שום דבר. ההוראה לחיילי צהל לא להשיב אש, אפילו לא מרובי אוויר. מה שממשלת ישראל מחליטה, שהיא תפנה לקטרים להגדיל את העברה החודשית מ$10 מיליון ל$15 מיליון, ממש תשלום דמי פרוטקשן, דמי סחיטה לארגון טרור. לפי אותם הבנות, אין שום מחויבות של חמאס להפסיק את הטרור בתוך מדינת ישראל. כלומר, למחבלים של חמאס מותר לרצוח יהודים ביום, בירושלים, בתוך תל אביב. גם המשך של אותה חסינות שנתניהו העניק לראשי טרור, כלומר, הם יכולים לצאת ולברך על רצח יהודים ביוש למשל, והם נהנים מחסינות. יש פה התחייבות של נתניהו להמשיך להעניק חסינות לראשי חמאס ברצועת עזה, במקום לחזור לסיכולים ממוקדים. הכל כניעה לטרור, הכל שקט.
זה שבוע לפני הטבח. זה לא בחוכמה בדיעבד.
כן.
אני גם אזכיר שהוא כתב לנתניהו. מאיפה הרעש הזה עכשיו? ממני, אה?
כן, בן. זה ממך.
כן, כן, זה סגרתי. זה קפצתי ישר לסרטון הבא. אני גם אזכיר שהוא כתב בזמנו כשהוא התפטר מתפקיד שר הביטחון, בגלל שנתניהו מסרב לעשות את הפעולה בעזה, הוא כתב מסמך מצמרר שפורסם, ובו נבואה מוחלטת ומדויקת לכל מה שקרה. זה מרוב שנתניהו לא ידע, הוא לא אמרו לו. מסכן, בסרטון שהפיץ שלשום באנגלית, שמטנף את מערכת הביטחון והם אשמים בהכל, ואצלו רק הקרדיטים, הוא אמר גם את זה. אבל לגבי מה שאמרת על דן הראל, אני חייב להגיב, תתעניין, דן הראל כאלוף דרום התנגד להתנתקות. בכל הדיונים שהיו, הוא אמר, הוא היה נגד התוכנית. הוא גם, הוא גם סיפר
על זה. פעם ראשונה שאני שומע על זה.
אז אני אומר לך, תבדוק אותי, אבל הוא חייל, הוא קיבל פקודה וביצע אותה. אני מזכיר לך, מי התלהבה קצת יותר ממנו, אפילו הוא לפחות לא נראה צוהל בימי ההתנתקות, אפילו פעם אחת הוא חטף שם, תזורי צבעו אותו בלבן. מי שהסתובבה צוהלת, כי באותם ימים היא חיפשה, אגב, גם דרכי, את דרכה למפלגת העבודה, קראו לה מירי רגב, דוברת צהל. אז אם כבר אתה רוצה להתאפל לקצינים, תתחיל אצלה. בוא תשמע רגע את עוד 200, הרב אלחנן דנינו.
אם הם הדברים שנאמרו לי על ידי בכירים מזרועות הביטחון, שראיתי שהם מדברים מסברה ישרה ונקייה למען אותם חטופים, וכשזה מגיע לקבינט ולאחר מכן לאקווריום, בהדרגה הדבר הולך ונמוג.
אקווריום, כלומר לשכת ראש הממשלה, המקום הכי קריטי ומוקד קבלת ההחלטות.
אחד המשפטים המזעזעים ששמעתי מתוך האקווריום הוא, גם עם 200 משפחות שכולות אפשר עוד להתמודד.
לא הבנתי מה זה שמעתי מתוך האקווריום.
שאלו אותו אחר כך, והוא קרא לזה גורם מדיני בכיר מאוד, וכולנו יודעים שזה ראש הממשלה, הוא שמע את זה מראש הממשלה.
ראש הממשלה אמר לו שעוד 200...
אני יכול להתמודד גם עם עוד 200 משפחות שכולות. ומה שקרה, עזוב רגע את מה, זה הרב אלחנן דנינו, אב שכול, בכל היות מכירים את הסיפור שלו, איש מאוד מרשים אגב, שהפך כאילו איש שס בכלל, שס ליכוד, דתי, אפילו חרדי, מה שתגידו, אבל בין לילה, ברגע שהוא אומר דבר כזה, הוא הופך להיות שמאל פרוגרסיבי, קפלניסט, בוגד, חבר של סינואר והגיס של הבעל של שקמה ברסלר או משהו כזה. אבל מה שבכל זאת רציתי להדגיש פה, זה איך שיצא האינסרט הזה מכאן 11, פתחה מכונת הרעל במסע גידופים וטיונופים שאני לא אשמיע לכם פה, לא את הציוצים ולא את ההקלטות, על האיש היקר הזה. למה? כי הוא מסרב לשבח את נתניהו. ככה נראית קאט, ורק כדי להשלים, זה 7 שניות, ואני מפנה לך, רק כדי להשלים את השרץ שמכונה גם בטעות בשם מוטקה בלוי, מישהו אחר, הוא אומר דבר הרבה פחות חמור, אבל עדיין, יש עם זה בעיה, כי הוא שר בממשלת ישראל, קוראים לו מיכאל מלכיאלי, אני קראתי לזה מרכבות ישיבות.
עושים מרכבות גידול לבחורי ישיבות, איך עוצרים אותם?
תגיד, כבוד השר, עושים מרכבות גידול לבחורי ישיבות? מה, אתה רואה D9ים על הישיבות? אתה רואה פיצוצים? אגב, אני לא יודע אם אתה עוקב, אבל מעל 40 לוחמים כבר נפלו במבצע הזה. איך אתה מעז בכלל להכניס דבר לדבר? אין לך שיקול דעת? אין לך בלמים? אין לך מעצור לשוני? משהו? זהו, הייתי גם קצר, למה בכל זאת אני זורם איתך.
אני רואה פה, אפרופו ליברמן, כותרת, אני חושב שזה היה אצלך, יש מצב, כי כתוב שזה ב-12, מקווה שנתניהו לא יגרור אותנו להרפתקה צבאית בצפון. כן?
אין לי מושג אם זה היה אצלי, אבל אתה צריך להגיד מתי זה היה.
זה מופיע ב-1 ביולי 23.
1 ביולי, זאת אומרת בכלל לפני הטבח.
כן. מקווה שליברמן...
אוקיי. אז זה כבר אומר שזה בכלל לא קשור לענייננו, רק צריך לדעת באיזה קשור הוא אומר את זה.
קשור, כאילו, שהוא מקווה שלא תהיה מלחמה בצפון. שלא תהיה מלחמה בצפון. לפני, עוד לפני השבעה באוקטובר, ליברמן מקווה שנתניהו לא יגרור אותנו להרפתקה צבאית בצפון. אותו, כמו שדיסקין אמר, שצריך לבדוק טוב טוב את השיקולים חודש לפני הטבח של הדרג המדיני שלא יגרור אותנו להרפתקה צבאית. שאפרופו מה ישב אצל ראשי מערכת הפתחון שלא התקשרו לראש הממשלה בזמנו להגיד לו שיש כל מיני סימנים שחמאס אולי הולך לתקוף. אוקיי, עכשיו אפרופו כל מה שאתה אומר, אני רוצה להשמיע לך את אישי כהן, אתה כל פעם מביא לי את אישי כהן, הקלטות של אישי כהן, אישי כהן הוא חרדי, חרדי, ספרדי, כאילו מה שנקרא שסני כביכול, אני לא יודע מה הוא זה, יכול להיות שהוא לא, אבל כאילו אני הרבה פעמים יש לי ביקורת עליו שאני מכניס אותו לקטגוריות הרקדנים, כן, של רקדני המעייפית, מה שנקרא, שר צוחק.
ברור, כי הוא השתחרר מההיפנוזה.
כן, הוא השתחרר מההיפנוזה. אז אני רוצה להשמיע לך אחד שהשתחרר מההיפנוזה, והוא חושף כמשיח לפי תומו את השקר הכי גדול של התקופה האחרונה בתקשורת הישראלית, בעצם הוא לא הכי גדול, אחרי מה שאתם עושים עם המלחמה והחיילים, השני הכי גדול זה מה שאתם עושים עם החרדים והגיוס. בבקשה, תקשיב טוב מה שאומר ידידך, קרא לך, כאח לך, ישי כהן, בבקשה.
אמרה שירית בצדק, מי שהפסיד כאן זה הציבור הישראלי. אני בניגוד למי שטוען שחוק הזה חוק השתמטות, אני חושב שזו הייתה הדרך היחידה להביא אלפי חרדים לצהל, כי החוק הזה היה צריך לגייס 10,000 חיילים חרדים בתוך שנתיים, ובתוך 4 שנים, 7,500 חרדים מדי שנה. והחוק הזה נפל, ואם הם לא היו עומדים ביעדים האלו, היו נכנסים סנקציות מאוד חזקות בתמיכת החרדים. לכן אני חושב שהיה כאן הפסד
גואטה, הציבור הישראלי. גואטה.
כן, גואטה. בוא נעבור לגואטה, כן. הבנת מה אני אומר? אתם כאלה שקרנים. אתם כל כך עושים עוול. לא אכפת לכם לרמוס הכל, לרמוס אנשים, העיקר, כן, שזה ישרת את האג'נדה הפוליטית שלכם. יש פה חוק שאמור לגייס אלפי חרדים. לראשונה, אחרי 77 שנה, יגייס אלפי חרדים לצהל. צהל סוף סוף התחיל לזוז. אתמול ראש הממשלה היה בחשמונאים. ואני שמעתי מה החיילים אמרו לו. שלחו לי את החומר. החיילים אמרו לו שמה שמפריע להם זה העליהום והצווים וכל עוד, ושזה פוגע במוטיבציה לגיוס. אומרים את זה האנשים שהתגייסו, לא אלה שלא מתגייסים, האנשים שמתגייסים, שהתגייסו לחשמונאים, שרוצים להיות, שהולכים להיות חרדים לוחמים, פורצי הדרך, הם אומרים את זה. ואתם עושים עוול, אתם עושים קמפיין רשע, שקרי, מעוות, על הראש של החרדים, לרמוס אותם, בעוד שיש פה חוק של הראשונה, באישור החרדים יגייס, אתם קוראים לזה חוק השתמטות, ואתם קוראים לזה חוק פטור בערוצי התרעלה שלכם, בערוצי הנדסת התודעה שלכם, כמו שעשיתם ממלחמת שלום הגליל, שהפכתם את זה למלחמת לבנון, כי לא נראה לכם האג'נדה של הממשלה, כמו שעשיתם עם הגירוש, שקראתם לזה התנתקות, כמו שאתם עושים בכל הנדסות התודעה שלכם, שאתם קוראים לזה בערוצי הרעל שלכם, רעל חוק ההשתמטות, כן? זה האירוע, זה האירוע. במקום לבוא ולהושיט יד ולהגיד, יאללה, בואו נתחיל את התהליך. בואו נתחיל. אתם פוגעים בזה. הרי אם זה היה בשלטון שלכם, אתם הייתם מעללים ומנשקים את הידיים והרגליים של לפיד או בנט או גנץ, או אני לא יודע מי היה שהייתם אומרים, סוף סוף יש פה אירוע היסטורי. ובגלל זה יולי אדלשטיין שמשרת אתכם, שמשרת, תוקע וחוזר מההבנות שהיו לפני המלחמה. ועושה את זה מאינטרסים, שיקולים פוליטיים צרים, ורוצה להפיל את הממשלה, ואתם קושרים לו כתרים. למה מחבקים אותו אצלכם בערוצי התרעלה? למה מחבקים את כל המייפיטים בערוצי התרעלה, כולל מהציונות הדתית שרצים, שפתאום רצים, האיש המאיך קוראים לה וכל מיני כאלה? מה קרה פתאום שיש ציונות דתית כל כך במגזר? זה לא אלה שלוחמים. אני מקבל את ההודעות מהלוחמים. כל ערב אחרי הפטריוטים אני מקבל את ההודעות שלהם, רואים תמונות של אנשים שרואים אותנו ברפיח, בחאן יונס, שאומרים כמה אנחנו מחזקים אותם. מסתכלים עלינו בטלפונים הסלולריים, כדי שנחזק אותם. אתם מחלישים אותם. אתם מחלישים את עם ישראל. לא יאמן איך הגענו למצב הזה. לא יאמן איך הגענו לזה שהתקשורת הישראלית, מה שהיא עושה זה נזק לעם ישראל. נזק לעם ישראל. סליחה שאני טיפה מתרגש, אבל בכל זאת זה בנפשי. נפשי, נפשי.
יאללה, אני צריך שבני יענה, כי צריך גם לצאת לתיווכי תנועה.
אז אני אענה בקודם כל, ואחר כך יהיה קצר, אל תדאגו, כדי לתקוע פסיקה בבלון שניפחת הרגע. כשאתם שומעים את ההקלטה הזו, תזכרו, היא מ-2012, מלפני 13 שנה. קראתי לזה סוף יולי-אוגוסט.
עד סוף יולי אנחנו נחוקק חוק שיחלק את הנטל בצורה שווה יותר, שוויונית יותר, צודקת יותר, לכל אזרחי ישראל.
זה די מדהים שהטקסטים האלה רודפים אותנו, מה זה, 13 שנה אחורה? עד סוף יולי.
בדיוק, עד סוף יולי.
זה ימשיך לרדוף אותנו גם עוד 10 שנים.
אוקיי, אז בואו כפי שנקצר, נתניהו ב-12 כבר, הוא מסביר, זה החוק אגב, כמו שהוא מעביר אותו עכשיו. עכשיו, אם אני הייתי ינון מגל, אז נכון, זה פרנסה מצוינת וגם מעניין וכיף ופטריוטים ובן וזה.
אתה לא מתפרנס?
אני שם, עכשיו נכנס לנעליך, אני לא מדבר עליי.
לא, כאילו,
אני כן, אני גם מתפרנס.
אתה בהתנדבות? אתה בהתנדבות?
לא, לא, לא בהתנדבות. אוקיי. אם כי אני לא יקרן כמוך, אבל אני לא בהתנדבות.
אתה לא מה כמוני?
לא, לא, אבל שר ממהר, אני בעד הסמול טוק, אבל תן לי, תן, שר.
יאללה, אנחנו בזמן פציעות, תן לו לענות בבקשה.
אז הייתי אומר, יש דברים שאני לא...
חילוף שחקן, חילוף שחקן.
לא, לא, יהיה הערכה פשוט, כן.
יש דברים, הייתי אומר, אני לא אגן על כמה, יש דברים שאני לא מסוגל להגן, נניח על תואבת ההשתמטות, אני לא מוכן להגן, נניח על קטר גייט, על זה שבחירי הלשכה מקבלים כסף מקטר, שממנת חמאס תוך כדי מלחמה, אני לא מוכן להגן. אז אני רק אזכיר, אתה לא מייצג שום חיילים, יש חיילים מכל הסוגים, וגם אני מקבל, בוקר, צהריים וערב, מכתבים מאימהות של חיילים, אבות של חיילים, לוחמים, פצועים, ומה שאתה רוצה. אני מזכיר אתמול את המכתב של ג'ו פולין, אבא של הרש, לנתניהו, שאומר לו, אל תיקח קרדיט על הצלת בני, אוקיי? ואת משה שפירה, אבא של הקדוש הנר שפירה, שעל קבר בנו כתב, הותר לפרסום, לא קיבל פטור. זהו חוק השתמטות פאר אקסלנס. כולם יודעים את זה, חוץ מינון מגל, ורק לגבי ליברמן, כי בכל זאת הבאת איזה אינסרט שאף אחד לא יודע איפה הוא נגמר ואיפה הוא מתחיל, אני מקווה שנתניהו לא יביא אותנו להרפתקה בצפון, אני מעדכן. כל השנים של דיוני השביעייה על תקיפה או לא תקיפה באיראן, מ-2009 עד 2013, היחיד שעמד כמו צוק איתן, כל השנים האלה והיה בעד תקיפה, ואחר כך בשיחות סגורות היה אומר, חבר'ה חבל על הזמן, הוא פחדן, הוא לא יתקוף. אני בעד, אבל זה הכל קלם פאדי, זה ליברמן. כנ"ל כל ההתנהגויות מול איראן, אבל כרגיל, כמו שאתה עושה לי, מוציאים איזה משפט שאין לי מושג למי הוא אמר, מה הוא אמר, על מה הוא אמר, למה הוא התכוון, ועכשיו הוכחת. מה הוכחת? שזה לא רק נתניהו, זה גם ליברמן. ובכן, פייק, דיווחי תנועה.
שלום, שמואל מנחם.
שלום.
אבא של שוהם, זכרו לברכה, מירדנה, שנפל בעזה, ככל הנראה בתקלה מבצעית. תודה שאתה איתנו, המקום ינחם אותך.
תודה, תודה.
שמואל, אתמול סיפרנו כאן את הסיפור המדהים של המשפחה, שאתה בעצם, ששוהם בעצם הלך בדרכיך לשריון, ואתה לחמת ביום כיפור, נפלת בשבי המצרי, ו-17 לוחמים מהמחלקה שלך נהרגו, וחזרת, נפלת פצוע לשבי בשבי המצרי, נכון?
כן, כן.
אז קודם כל ספר לנו, לפני שנעשה את החיבור הזה, ספר לנו על שוהם. הוא כאילו היה ברור שהוא הולך אחרי אבא לטנקים.
כן, ברגע שהגיע לטנק ראשון הגיוס הראשון, הוא אמר, אני רוצה ללכת לשריון.
ואתה עודדת את זה? אתה חשבת שזה טוב, או שאתה נושא איתך איזושהי טראומה?
לא, לא, מה שטוב לא טוב לי. פה מבדינים בין השתיים.
תגיד, כמה זמן היית בשבי המצרי?
הייתי 45 ימים.
והיית פצוע?
כן, הייתי פצוע, לא מי יודע מה, קיבלתי כדור אחד.
ואתה בעצם אחד משני לוחמי שריון ששרדו באותו קרב, 17 נהרגו, אחד הצליח לי לחבור לקוחותינו ואותך לקחו בשבי.
כן, כן, אחרי קרב של שעה מהקרקע, לוחם אחד אכן מהרמש, הוא הצליח כן להלץ את עצמו. משה עזר קוראים לו. ואני נפלתי בשבי.
איך קוראים לו?
משה עזר.
משה עזר.
מה היה בשבי?
שבי, זה מתכון ידוע. מכות והשפלות. ועינויים.
תגיד, איזה חטיבה וגדוד היית?
אני הייתי... כשהתגייסתי לחטיבה 14... גדוד 52.
וואלה, אני הייתי 184
ב-14. יפה. משה עזר הוא גם
ב-184. תגיד, השבי זה משהו ש... אין לי מושג, אני שואל, כי אני לא יודע. זה משהו ש... יוצאים ממנו, עוברים אותו.
חיים איתו.
אתה זוכר את 45 יום האלה? גם היום?
כן, כן, זוכר.
כלומר, אתה באיזשהו אופן עדיין שם, או כאילו שזה כבר רחוק וזיכרון רחוק?
זה חלק מהחיים, זה חלק מהחיים. זה מלווה אותי כל הזמן.
תגיד, שמואל, אני מנסה להבין, אני סיפרתי את זה אתמול, כי אחד החברים שלך סיפר לי, אתה מכיר את ברטי אוחיו, נכון?
כן. בוודאי.
זה נכון שאחרי שחזרת מהשבי, עוד מצח עצרו אותך?
כשחזרתי, הפנו אותי לג'ודי, למשרד קישור שם, וניגשתי לשני, הוא אמר, תשמע, אתה כבר, אתה רוצה עוד הבא, או אחסנאי ברפיה. אמרתי לו, אני רוצה לחזור לתפקיד שלי, הוא אמר, אי אפשר. אז אמרתי לו, אם אי אפשר, למה ברפיח, למה לא יותר בצפון? אז הוא אמר לי, אתה יודע מה, תחכה בחוץ. מגיע הלילה, כולם סוגרים את המשרדים הולכים, אני נשאר בלילה שם באיזה אוהד, בלי כלום, יש רק מיטה מברזל. וכל הלילה ירד גשם. בבוקר אני הולך אליו שוב, מה הייתי, אמרתי, תחכה בחוץ, עוד פעם מגיע הלילה. עוד פעם, הם סוגרים את המשרדים הולכים. הוא הולך אליו שוב בבוקר השלישי. מה הייתי אומר חכה בחרות? בשתיים עצם התורה, הלכתי הביתה, עזרתי אליו אחרי 30 יום. אמרתי לו, מה הייתי אומר חכה בחרות? תוך 5 דקות, אולי פחות, הגיעו משטרה צבאית, עזקו אותי, תפחו אותי לכלא 4, שהייתי שם 10 ימים.
צריך פה להסביר רגע. הבן אדם, פצוע צהל, חזר משבי של 45 יום במצרים, רצה לחזור לטנקים, אני לא בטוח שהבנתם את זה, הוא רצה לחזור להיות טנקיסט, רצו, והם לא הסכימו, ועל הוויכוח הזה בסוף גם עצרו אותו ושפטו אותו, זה אין לתאר, אין לתאר את גודל האבסורד הזה, ונדמה לי שגם כתוב לנו בתחקיר, רק אחרי 24 שנה זכית להכרה כפדוי שבי ונכה צהל.
כן, כן, עבור 25 שנה, שכן... משרד הפתחון הבין שהם עשו טעות ותקנו אותה.
אלוהים. ואחר כך, עכשיו אתה משלם את המחיר הכי כבד. ספר לנו קצת על שואם.
שואם נער פלא. איש אהוב. ממש כולם אהבו אותו. הוא אהב את כולם. היה פעיל. חברתי. מתחבר לכולם. שקט. ענייני. מקרין שלווה. או... ומלך. הוא היה האור שלנו בבית.
כמה אחים יש לו?
יש לו אחות ספיר, היא בחיל האוויר.
זהו? בן ובת?
שנה ממנו בשנה וחצי.
זאת אומרת, רק בן ובת?
כן.
תגיד, מה סיפרו לכם על מה שקרה שם, אם סיפרו?
עדיין... אין מודע מדויק, הם אמרו רק שהם לא זיהו פגיעה חיצונית.
זאת אומרת, לא פגע איזה טיל או מטען מבחוץ, קרה משהו בפנים?
כן, עדיין לא יודעים מה קרה בפנים, אבל אין פגיעה חיצונית.
תגיד, אז מה אתה, זו שאלה קשה, אבל בסוף, בן כמה אתה, מנחם?
אני כיום 71.
אז מה יהודי בן שמואל, מה יהודי בן 71 אומר לעצמו, נלחמתי, נפצעתי, נפלתי בשבי, נעצרתי, ועכשיו נפל הבן. כאילו, איך עומדים בזה?
לא יודע,
נראה,
קשה. קשה. קשה מאוד, אבל אין ברירה. יש עדיין בת, צריך לדאוג לה, לא להקרין כל הזמן העצב וזה, צריך להיות שמחים מאושרים, ולהכין את הכאב גם. נחיות, זה
אושר
וכאב ביחד.
כאב שכנראה לא יעזוב כבר.
לא, נחיה איתו.
טוב.
שמואל, תהיו חזקים.
כן.
תודה, תודה.
המקום ינחם אתכם.
ותודה על השיחה.
תודה, תודה רבה.
תודה.
ביי.
היה אצלנו אתמול בפטריוטים השר מיכאל מלכיאלי משס, והוא אמר...
שמעתי לך קטע.
כן, לא, אבל לא כולם...
אה, זה לא משס, זה הפטריוטים או במקום אחר?
סליחה, זה הפטריוטים, כן. בקיצור...
מה שאני שמעתי?
כן.
אוקיי.
אז הוא סיפר... א', שס הוציאו, דרי הוציא אתמול, שיולי אדלשטיין...
תקשיב רגע, צור השנייה. עזוב רגע, בוא נעשה את זה בשעה הבאה, בוא רגע נדבר על ה...
בוא נצא נקראת העיר?
זה בערב. תשמע, לגבי האירוע הזה עם הטנק, אתה זוכר, אתה אמרת אתמול שכבר מתחיל להיות תחקיר שזה תאונה,
כן.
ואני רוצה להגיד, מתחילה לרוץ שמועה שזה בגלל שהצבא משתמש בפגזים פג תוקף, שמעריכים להם את התוקף, כי יש מצוקה של פגזים, וכי יש פה, וכי יש שם, זה כבר רץ בקבוצות וואטסאפ, אז הלכתי לבדוק את זה. ובכן, זה לא נכון.
בדיוק.
אז קודם כל, אל תפיצו את הדרק הזה, זה לא נכון. בשלבים רבים מאוד של המלחמה, הייתה מצוקה גדולה מאוד של פגזי טנקים, כי השריון ירה כמו מטורף בשבעה באוקטובר, כל החסמים הוסרו, ואני די מבין את זה. אבל זה לא משתמשים בפג תוקף, לא מעריכים תוקף, לא פותחים ומוסיפים חומר נפץ, כל האגדות האלה שמוסיפים לא נכונות. מה שכן למדתי ולא ידעתי, הפגזים של היום, בניגוד לפגזים בתקופה שלי, הם לא עשויים ממתכת כולם, כולל התרמיל הענק שנפלט החוצה אחרי ירי הפגז כשהוא לוהט. עכשיו, כל הפגז זה הפגז עצמו שאף, החלק הקדמי, הקרקוב, החלק התחתון, כל השאר זה חומר מתקלה. שפשוט מתקלה. ושם יכולות להיות תקלות, כן? וכנראה הייתה תקלה. זה יכול להיות או שהייתה תקלת אנוש, או שהייתה תקלת טכנית, אבל לא, זה לא קטע שמישהו פה ניסה לחסוך. זו תיאוריה קונספירציה נהדרת, אבל אל תפיצו אותה כאילו נכונה, בדקתי את זה לאורך ולרוחב. הנה בעיות שאין בסיירת מטכ"ל, אינון.
קיצור, מלכיאלי היה אצל... סתם.
לא עניין אותך מה שאמרתי.
לא, בסדר, נתת לנו איזה שתי דקות על...
תשמע, זה רץ, ומלא אנשים יקשו ממני לבדוק, ובדקתי, וקראתי תחקירים, וקשנר ומשנר, זה לא זה.
30 שנה אתה מכיר את זה, בסדר.
את הקרקוב הזה.
בדיוק, את הקרקוב.
לא, תשמע, זה שאני, קודם כל, הפגזים הרבה יותר קלים גיליתי.
זה לא הפגזים שהיו פעם.
זה לא הפגזים של פעם.
משהו קרה להם בחודשים.
משהו קרה, זה... הם השתנו לנו. עוד שעה.
כן, בדיוק מישהו שלח לי עכשיו שאתמול עלה איזה מילואימניק לשיחות עם מאזינים עם ברק סרי. בוא אני אשמיע לך קטע ששלחו לי פה זה.
שיחות שלך, אתה יודע, יוצא לי מדי פעם בזמן האחרון. אתה יודע, יש לנו כמה ימים התעלנות. אז אני שומע גם את המריבה שלך עם ינון, את השיחות שלך בבוקר, אני גם עוקב אחריך בערוץ 12. אני רק מבקש ממך דבר אחד, זה לא רק אני, זה כל המילואימניקים, זה כל מי שנחם בחזית.
כן.
אומר לכם דבר אחד, תפסיקו. באמת, תפסיקו להוריד לנו את המורל. תפסיקו לייאש אותנו, כי אנחנו שומעים אתכם על כל מה שאתם מדברים, על שכן נלחמה, אנחנו מתים סתם.
שלומי, אז תן לי רק לענות, תן לי לענות לך, שלומי. רגע, תן לי לענות.
טוב, סריק את דרכו כמובן לא נתנו לדבר, אבל לפחות...
למה, הרי שמענו עכשיו אותו מדבר, למה לא נתנו לדבר?
כן, כן, 10 שניות הוא פתח.
תפסיקו להחליש אותנו בכל הסצנה הזו, כן.
זה מה שאני מנסה להגיד לכם. אנחנו באירוע מוטטיבי, מוטציה שבו התקשורת הישראלית, כן, פועלת כמו מחלה אוטואימונית נגד עצמה, נגד העם שלה, נגד הצבא שלה, מחלישה את החיילים, מגבירה את הווליום של כל חייל שיגיד שהוא עייף או שחוק, כן, ומצוטטת על ידי האויב, ערוצי האויב, ופשוט פוגעת במאמץ הלאומי של המלחמה. זה אירוע פשוט, זה לא יאמן. איך אמר פעם רון בן ישי? עם תקשורת כזאת לא היינו מנצחים במלחמת העצמאות. אותו דבר, מה שאתם עושים, מלחמת התקומה, אתם מנסים שאנחנו לא ננצח. אתם לא רוצים שננצח. אבל זה לא יעזור לכם, אנחנו ננצח. ניצחנו בלבנון, ניצחנו בסוריה, ניצחנו באיראן, ואנחנו ננצח גם ברצועת עזה. אתם לא תפריעו. זאת אומרת, סליחה, אתם תפריעו. אתם מפריעים. אבל עם ישראל חזק מכם. ליבו במקום הנכון. ואתה שומע את המילואימניק, עולה מילואימניק, ואומר לו, תפסיקו להחליש אותנו. תפסיקו להחליש אותנו. זה הכל. זה בנושא הזה. דבר שני, בנושא של מלכיאלי. מלכיאלי, רציתי להגיד לך, אם אני אקשור את שני הדברים, כמובן אתם בדרככם עושים את התרעלה שלכם, שבזמן שנופלים חיילים, אז מדברים על חוק ההשתמטות, ואני אומר להפך, טוב שמדברים על החוק הזה, ומדברים על חוק הגיוס, לגייס את החרדים, גם כשנופלים חיילים, להמשיך ולדבר. אתם הרי ממשיכים עם ההצגות שלכם, והתוכניות שלכם, והמופעים שלכם, וכל החגיגות שלכם, גם כשנופלים חרדים, חיילים. גם חיילים חרדים,
טוב
אגב.
טוב שתיקנת. שהם...
לא, למה טוב? למה טוב? למה טוב שתיקנתי?
כי צריך לתקן כשמדברים שטויות.
כן, למה? לא נופלים חיילים חרדים?
כי מספר הנופלים החרדים...
עכשיו אנחנו אומרים לפי מספר.
ברור.
אז גם על ציונות הדתית אנחנו
מדברים לפי מספר. לפי הזיה, לפי ספינים, לפי פייק, לפי
מכונת הרעל. נפלו חמישה חיילים חרדים לפני שבוע.
בסוף אני באירוע של מספר.
כן, אתה באירוע של מספר.
כי המספרים מדברים.
אני אשמיע לך פה את
ההקלטות. אבל אני אעזוב, עזוב אותי, תמשיך.
אתה יודע מה יצא עכשיו? יצאו ההקלטות שלך לדברים שאתה, איך הגבת כשאמרתי לך שהציונות הדתית, מספר החיילים שנופל בה הוא גבוה מהאוכלוסייה.
איך הגבתי? אני אומר את זה פעמיים ביום.
לא, בהתחלה, בהתחלה אתה נכנסת בי.
בהתחלה עוד לא ידענו כמה נופלים. אינון, אתה מסתבך בתוך לופ.
לא, לא, ממש לא.
עזוב, גם תעזוב אותי, אני ממליץ לך.
ממש לא בלופ, ממש לא בלופ.
כן, אתה בלופ של שקרים.
אני זוכר את הימים שאני אמרתי שנופלים הרבה חיילים מהציונות הדתית, איך אתה הגבת? אני זוכר את זה.
כן, ממש.
כן, ממש.
כן, כן, ממש, אז עכשיו, ממש. הנה, הגענו לספינה.
ואני זוכר שלפני
ש... אחרי שנכשלת בלוכיח
אוקיי,
שהייתי נגד
מדבר.
איזה...
תודה.
אבל לא, 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 אתה, לא, אתה לא מדבר.
אני מדבר.
אני, לא, אני בכוונה אמרתי לך שאני לא אפריע לך, אבל אתה, 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 אתה ממשיך להתנפל עליי, אז כשאתה מתנפל עליי, אין מה לעשות.
נשמה.
תניח לי.
אתה כל היום אומר לי, תגיד עליי מה שאתה רוצה, נכון?
אבל אני צריך לענות על זה.
לא, אתה לא רוצה, תענה בזמן שלך.
ברור שכן, אז זה לא אפשר
להשאיר. תענה בזמן שלך.
שמע, את השקרים שלך אפשר להשאיר פתוחים.
אתה לא יכול להגיד לי, תגיד עליי מה שאתה רוצה, ואז כשאני אומר עליך מה שאני רוצה.
אני אפילו אמרתי לך לפני דקה, תתקדם, אני לא רוצה להפריע לך, תעזוב רגע אותי.
אז תן לי לדבר. אז תחליט, לעזוב אותך או להגיד עליך מה שאני רוצה.
טוב, תעשה מה שאתה רוצה.
תודה. לכן, אני זוכר ששבוע שעבר נפלו חמישה חיילים חרדים. אוקיי, תודה רבה. גם כשנופלים חיילים, גם כשנופלים חרדים, כן, צריך להמשיך ולדבר על החוק. אתם פשוט רעל. אתם ערוצי רעל. אתם פוגעים בנשמתו של עם ישראל בזמן מלחמה. זה מה שאתם עושים. ולגבי מה שרציתי להגיד על מלכיאלי, שדרי סיפר אתמול שהגיעו גורמים מהאופוזיציה אחרי השבעה באוקטובר, וניסו לעשות פוטש. אמרו שיש התארגנות גם עם גורמים בתוך הקואליציה להמליך את יולי אדלשטיין לראש ממשלה. זה דווח בזמנו, זה דובר, אבל אתמול דרי אמר את זה באופן אישי, שזה מה שקרה, שבאו אליו אנשים מהאופוזיציה, ואמרו לו, נדמה לי הוא אמר על יאיר לפיד, כן? נדמה לי, אם אני לא טועה, שהוא אמר שזה הגיעו מהכיוון של יאיר לפיד. ואמר יותר מזה מלכיאלי, שגם בתקופה האחרונה, הגיעו גורמים מהאופוזיציה סלש בנט, כן? והציעו לשס הכל, כל מה שאתם רוצים, אם תפילו את הממשלה ותבואו איתנו. דף חלק. כלומר, בזמן שאתם, שבנט עושה את ההקלטות שלו, ואנשי האופוזיציה ואתם כאופוזיציה, מדברים על החוק הזה שאתם קוראים לו חוק השתמטות, אתם מנהלים, האנשים, הנציגים של המפלגות האלה, מנהלים מסע ומתן עם החרדים, ומציעים להם את השמיים, רק שיפילו את הממשלה, ואומרים להם, כולל בגיוס, תקבלו כל מה שאתם רוצים, והוא עוד אמר, שאומרים להם, נסדר גם את העניינים המשפטיים. נסדר גם את העניינים המשפטיים. תקשיב, בן, בסוף האמת יוצאת לאור. בסוף האמת יוצאת לאור. אי אפשר לשקר כל הזמן. אי אפשר לעבוד על הציבור כל הזמן. זה נכון שהקמפיין הזה שלכם על החרדים יחסית מצליח. זה נכון שאתם מצליחים להיכנס גם לתוך שכבות שהם מעבר לגוש שלכם. זה נכון. זה קמפיין של שנים, מושקע, מטופל. זה נכון, זה יפה. אבל אנחנו יודעים את האמת. אנחנו יודעים את האמת, ובסוף האמת תצא לאור. כולה תצא לאור. כמו שעכשיו בן גביר לא רוצה לאשר מינוי של איזה שוטרת שהתברר במשפט נתניהו שהיא לא הכי מבריקה בעולם, והיא עשתה מעשים שבדרך כלל עדיף שלא יעשו, לצורך העניין, ככה שופטים העבירו עליה ביקורת, ושהנתונים של הערכות שלה במשטרה לא משהו, אז מאיימים עליו מהייעוץ המשפטי לממשלה, המשנים של גלי בערבוש, כן, מאיימים עליו בכל מיני איומים של סחיטה שיעשו לו דברים קשים ונוראיים. והמפכ"ל נעמד על הרגליים האחוריות. רבותיי, אתם כולכם התבלבלתם. יש פה ממשלה, ויש פה חוק, ויש פה שרים, ויש דברים שמותר להם לעשות ודברים שאסור להם לעשות. ולשר מותר, שר מאשר מינוי. הוא יכול לאשר מינוי במשטרה, והוא יכול לא לאשר מינוי במשטרה, וזה נתון להחלטתו. אף אחד לא בחר, לא בגלי בערבוש, כן? ולא באמיר, איך קוראים לו, אפקוש, מה שהשם הפרטי שלו אני לא זוכר, כן? ולא בגיל לימונוש, בסדר? שהאנשים שיודעים לעשות מלימונד הלימון, ויוצא לנו גיל לימון, שהתקמבן על התפקיד דרך הבוס שלו מנדלבליט, והוא לא בניגוד עניינים, כי האנשים האלה אף פעם לא בניגוד עניינים, ואף פעם לא שנויים במחלוקת. זה שמור רק לאנשים מהאזור שלי. בוקר טוב.
אז הקמפיין של החרדים, הוא מודה, הצליח לכם. לא יקירי. זה לא קמפיין שהצליח. זה מציאות שתפכה על פנינו. רבים מתוכנו חשבו שאי אפשר לגייס את החרדים עד השבעה באוקטובר. כמו שרבים מתוכנו חשבו שביבי נתניהו מר ביטחון עד השבעה באוקטובר. מה קרה? המציאות הגיעה והתייצבה. איך אמרת? האמת. הבלוף התברר. הבלון התפוצץ. הטווח הרה. באחריות של נתניהו. זה מה שקרה. ולכן 80% בעד גיוס חרדים באמת ולא בפרסה. 80-75% בעד סיום המלחמה בתצורתה הנוכחית והחסרת החטופים. והכי מצחיק, אבל לא מצחיק על הקוריאה, ולא קוריאה, אלא מגלגל מצחוק, וזו לא הפעם הראשונה שנמרחת לך על הפרצוף ביצה סרוכה היום, אבל זו פעם הריבה, שהבאת ציטוט של רון בן ישי. אגב, אם מדבר על ציטוטים אחרים, כאילו אתמול הבאת את החברים של הנגד, כדי להוכיח שאין פה עבירה בגנבת המסמך.
חברים מהיחידה, לא חברים.
מהיחידה, כן, של הנגד. כמו שתביא את הבנות שלי שדברו עליי, ואחר כך הבאת את אישי כהן לדבר על גיוס חרדים, כן, חרדי. מתוך דמם ובשרם של החרדים, ועכשיו נדמה לי, את מי הבאת עכשיו כדי להוכיח לי משהו? את מלכיאלי אמר. תשמע, אחד אתה מסוגל יותר מזה, אבל בכל זאת אני רוצה לעשות, תדמיינו שאתם שומעים רעש, של פיצוח ביצה על הראש של ינון, כי הוא הביא את רון בן ישי, שפרסם אתמול מאמר, מטלטל, כי רון בן ישי, באמת, אם יש מישהו שלא שנוי במחלוקת, הוא בן 81, הוא כתב המלחמות הרשמי, הלאומי, אבא שלו נהרג מפגיעת צלף לפני עשרות שנים, זה איש, רק תיתן לו סכין בין השיניים, ואני מקריא לכם מעט מהמאמר, שהוא כתב אתמול, שהיום ינון מגל העלה את שמו של רון בן ישי. הכותרת היא את ישראל מנהלת ממשלה לא שפויה, צריך להפיל אותה. אילו הייתה לנו ממשלה רציונלית ופרגמטית, היא הייתה מבינה שבמלחמה הזו כבר ניצחנו כמעט בכל הזירות. אבל ראש הממשלה ושריה מוליכים אותנו לכיוונים שהולכים ונעשים מוזרים, מזיקים ומסוכנים יותר ויותר. אני פחשות פוחד מהם. לא בלב קל אני קורא להפיל ממשלה נבחרת בישראל, אבל אירועי הימים האחרונים הביאו אותי למסקנה אחת ויחידה, מסקנה שמעולם לא הגעתי אליה בכל חיי. את ענייני מדינת ישראל מנהלת כיום ממשלה לא שפויה. ממשלה שפויה לא הייתה מקדמת הפיכה משפטית בעיצומה של מלחמה בשבע זירות, שצריך לקבל בהחלטות בענייני חיים ומוות, ולא הייתה משסעת כך את העם, זורעת בו שנאה ופוגעת במוטיבציה של המגזרים הנלחמים והנושאים בנטל. ממשלה שפויה לא הייתה מעלה על דעתה לקדם חוק הפותר מגיוס 80 אלף צעירים כשירים ואף מתמרצת אותם שלא להתגייס בהטבות שהם מקבלים על חשבון משלם המיסים, וזאת בשעה שהצבא משווע לעוד 10,000 משרתים כדי לשמר את ההישגים הביטחוניים שכבר הגענו להם ולמנוע התדרדרות למלחמה חדשה בעוד זמן קצר. ממשלה שפויה לא הייתה פורמת את המרקם החברתי שלנו, לא הייתה הורסת את המדינה היהודית דמוקרטית שנלחמנו ועודנו נלחמים עליה, וזה נמשך ונמשך, אתם יכולים לקרוא את זה בוויינט. עכשיו לגבי הגיוס, המאמץ המיוזע והכל כך גרוטסקי להגן על התועבה הזו, בזמן שחיילים לחרדים נופלים, כן, בזמן שחיילים חרדים נופלים ולא נפלו חמישה אלא שלושה, היו ארבעה חרדים ואחד לא חרדים, בין ארבעת החרדים לפחות אחד לא היה חרדי, וזה לא משנה כלום.
אבל נפלו חרדים.
נכון, כי יש חיילים חרדים. הבעיה היא שאחוז מזערים החרדים מתגייס, וחסרים המון לוחמים. לכן הטיעון הזה הוא אפילו לא ילדותי, הוא טיעון לא חשוב מה. ובסוף את הוויכוח הזה אפשר לסיים בפשוט. דבר פשוט.
שיר.
לא, שיר זה בסוף. בציטוט מהדברים של אריה דרי ברעיון לשבוע למשפחה משבוע שעבר. דרי, שטיפש הוא לא, אבל הוא שכח שכשהוא מראה לעיתון בעריכתו של יוסי אליטוב, מחצירו של הרב פינטו, שגם עיתון נתניהו התחבק באמריקה עכשיו, כי אין עבריין שהוא ידלג עליו. אז תראה איך הסתבכתי. דרי אמר בעיתון המשפחה את הדבר הבא: רבותיי במחילה, זה לא חוק שבא לגייס את החרדים, זה חוק שבא להסדיר את מעמדם של לומדי התורה. ואני לא אכנס אתכם לרזולוציות, יולי אדשטיין הסביר את זה מצוין. הם ניסו לעשות פה קומבינה שתגמור את הסיפור כמו שהוא נגמר בהקלטה ששמעתי לכם ב-2012. אנחנו כבר 20 שנה מגייסים את החרדים בטוב, אבל זה לא הולך, כי אין סנקציות באמת. עכשיו כשדיברת, מלכיאלי אמר שפנו אליו מהאופוזיציה. מלכיאלי שקרן, כל שס שקרנים, זה המפלגה הכי רקובה בארץ, בהפרש עצום, וזה לא קל, כי יש לנו גם את הליכוד, שאתמול, אתה מבין, בוא, תשמע סיפור קצר. היה אמור להיות אתמול או שלשום, הייתה אמורה להיות ישיבה בוועדת הכספים, על פיצוי הבעלי עסקים, על המלחמה. כן? יושב ראש ועדת הכספים, גפני, סוף סוף כינס, זה דיון, רגע, אני אגיד לך, פיצוי לעסקים במבצע אנקל אבי. אבל בלילה הוא התפטר. הוא לא טרח להודיע אפילו למשתתפים, הוא פשוט לא הגיע, לא הייתה ישיבה. הגיעו נציגי משרדים, מגזר עסקי, גילו שאין דיון, ועכשיו הכנסת משותקת, פיצויים לעסקים אין, בליכוד עסוקים בבחירות לליכוד העולמי. והנה בלילה, בבחירות לליכוד העולמי, נבחר ביטן. שכמובן יש לו כתב אישום חמור על שוחד. אני פשוט שואל את עצמי, מתי הפכנו פה לשלוחה של המאפיה הסיציליאנית? והכי מצחיק, ופה אתה חייב להודות שזה מצחיק, כי אתה יודע להעריך בדיחה טובה, זה קטע שבו נפל יונתן אוריך, כן? אתם מכירים אוריך? אז מרוב שאין קטר גייט, לאוריך כבר יש המלצה לכתב אישום, פלשטיין כבר קיבל כתב אישום, איין אורן ירד לסרבי ולא מתכוון לחזור, וביבי הצליח לסכל את החיקור דין לג'י פוטליק בארצות הברית. אז זה מרוב שאין פרשה. אבל אוריך העלה אתמול קטע, כנראה שהיה לו איזה קלש עם גיל דיקמן, מהמשפחה של קרמל גאט שנרצחה בשבי, ואז הוא כתב, דיקמן ואני כבר לא נוכל, לא, דיקמן ואני נאלץ לחיות כאן ביחד. כנראה שגיל דיקמן שלא אוהב אותי, ואני והוא נאלץ לחיות כאן ביחד, והוא העלה גם גיף של פולי סופרנו. רואים את פולי סופרנו שותה איזה מספל ואומר איזה קפה ואומר בונג'ורנו. פולי סופרנו מטוני סופרנו. אני שואל, כמובן שאורי הבין את הטיפשות ומיד הוריד את זה, אבל כמובן שזה צולם. ואני שואל את עצמי, אם אתה פולי סופרנו, מי זה טוני סופרנו? אני אשאיר את זה שאלה פתוחה.
הוא ענה לך, אתה לא ראית שהוא ענה לך?
אני לא עוקב אחרי התשובות שלו.
הוא ענה לך, הוא אמר, תרשה לי לתקן אותך, כי אתה בדרך כלל, הוא אמר לך ככה, מסכים איתך לשם שינוי, הוא ענה לך, ראש הממשלה אכן לא זקוק לי, על מנת לנצח, אין אופוזיציה, ומה שיש, ברוך השם. תרשה לי רק לתקן אותך, כי אתה בדרך כלל קצת ליד, לא מדובר בפולי סופרנו.
פולי גוטיירי.
כן.
מהסופרנוס, נו.
כן, טוני.
אז זה התיקון, הבנתי. טוני סריקו,
זכרו לברכה, היה כוכב גדול בסדרה גדולה. לא יודע, נכון. בסדר, אוקיי.
שהסופרנוס.
כן, טוב,
בסדר, אלוהים ישמור, ואתה מקריא את זה.
לא, כי אני לא ראיתי את הסופרנו, אז, כי, את הסופרנו, אז כאילו אני לא...
אז תשמע, גם אני לא, למרות שכולם אומרים שזה סופרנו גדולה.
ניסיתי כמה פעמים, ניסיתי כמה פעמים. לא ראית, אבל אתה יודע מי זה.
ברור, לא, בסדר. מישהו לא יודע מה זה סופרנוס?
לא, בסדר, אבל אין לי מושג.
אתה יודע, יש אנשים עם השכלה כללית כזאת.
אני רק ראיתי שהוא ענה לך, בסדר.
יפה, טוב שיקראת את התשובה.
יש לי השכלה כללית בתחומים
אחרים. כי זה לא פולי סופרנו, זה טוני גוטיירי, מאנשיו של טוני סופרנו. תודה על התיקון, אוריך. תתחיל לשתות ערק בבוקר כבר, בערב זה לא מספיק.
בן, אני פחות התמקדתי בסופרנו, אני משתדל מדי... סופרנוז. סופרנוז, יותר מדי שבוע אני עושה שיעורי תורה, שני שיעורי תורה, יותר חשוב לי לידע כללי בתחום הזה. בסדר?
זה לא הופך אותך לאדמור וגם לא לצדיק.
לא לאדמור, אני רוצה
למען הסר ספק, ותזכיר לי שנייה, תזכיר לי כשיגיע תורי לדבר איתך על שורפי הסמים, שכחתי.
בסדר גמור, רושם לי
שורפי הסמים. אני אשכח.
בן. תשמע, לגבי רון בן ישי. תשמע, רון בן ישי לא יכול לכתוב שמדובר בממשלה לא שפויה, ואז במשלה לכתוב שזו ממשלה שניצחה כמעט בכל הזירות. אפרופו, הוא לא כותב כל הזירות בניגוד למה שאתה אומר, כי הוא מבין שבאז עוד לא ניצחנו, עוד לא הכרענו, וגם את החוטים עוד לא הכרענו. אבל זה לא הולך ביחד.
ראי, אתה נכנס.
ממשלה לא שפויה.
הוא כותב שבאזה, הוא כתב בפורש שבאזה הכרענו וניצחנו.
אוקיי.
הוא צודק.
אוקיי, אז למה הוא אומר כמעט?
כי כמו שאמרת, באיראן לא סיימנו את המלאכה, אוקיי. גם לא בחיזבאללה, והחוטים פתוח.
זה לא הולך ביחד ממשלה לא שפויה, שמנצחת כמעט בכל הזירות.
ומי הפסיד בשבעה באוקטובר, איזה ממשלה?
לא, אבל הוא מדבר על ניצחון.
לא, רק תענה לי בגלל זה.
זה לא קשור למה שהוא כתב, אבל מה שאתה שואל. אני מדבר על מה שהוא כתב. לא, לא קשור.
אז השבעה באוקטובר, למי זה כן קשור בסוף?
אתה מנסה לענות מכל
מיני חוץ ממני, שזה כבר הוכחנו, מי השם בשבעה באוקטובר?
ואני אומר לך, על מה שרון בן ישי כתב. אם רון בן ישי כותב שהממשלה הזאת ניצחה כמעט בכל הזירות, אז הוא לא יכול להכנות אותה, הממשלה לא שפויה. זה לא עובד ביחד. תודה רבה, הוא, זה בעניין
הוא הזה. יכול.
הוא יכול. הוא יכול.
כל אחד וזה יכול. גם מוסבר, תקראו ותבינו.
בידיעות אחרונות אפשר מה שרוצים, כן? מדובר בתואבה שמופצת, אמנם הרבה הרבה פחות ממה שהיה בעבר, כי הם הולכים ומתכווצים.
תגיד, אז למה הבאת ציטוט? למה בסוף הבאת ציטוט מרון בן ישי בדבריך?
כי רון בן ישי היה באיזה רעיון, והוא אמר שאם התקשורת כמו היום, אגב, כדאי שאם הוא...
זאת אומרת, כשרון בן ישי אומר משהו שנוח לך, אתה מצטט אותו?
כלומר...
כשהוא אומר משהו שפחות נוח לך, זה תועבה.
כלומר שתשים לב...
אוקיי, רבותיי, תרשמו, מה שהיה להוכיח.
תשים לב שכשאני מדבר, אתה כל הזמן מפריע, וכשאתה מדבר, אתה נורא נורא רגיש לזה שאני לא אכנס לדברים שלך. לגופו של עניין, רון בן ישי אמר על התקשורת, אגב, הייתי אומר לו, קשוט עצמך, כן? תחילה. כשאתה מדבר על התקשורת, אם אתה אומר, כותב את הדברים האלה בסופו של דבר, שגם אתה נשברת, ומצטרף לחבורת הרעל, אז הוא אמר שעם תקשורת כזאת לא היינו מנצחים במלחמת העצמאות. מה הקשר בין מה שהוא אמר אז לבין הכותרת ש... הוא בעצמו אמר שדיבר על התקשורת. זה מה שהוא אמר. אתה מתחיל להגיד לי, הביצה הסרוכה, הביצה הסרוכה, שימו לב לרעש של הפצפוצים של הביצה הסרוכה, שנמרחת על הפרצוף, על הראש של ינון, שימו... בן, מה הקשר? תנסה להיות קוהרנטי, תנסה להיות קונסיסטנטי, תנסה להיות מדויק, בוא תדייק איתנו. אנחנו מדברים על מה שרון בן ישי דיבר על התקשורת, לא מה שהוא דיבר על הממשלה. תודה רבה, זה לגבי זה. אגב, כשהוא אמר שהוא פוחד מהממשלה, זה לא רון בן ישי שאני מכיר, רון בן ישי שאני מכיר, אין לו פחד. נכנס לכל מקום, הולך, בסדר? פתאום מהממשלה הוא מפחד? אוקיי, מעניין. הצטרף אליכם, הלאה, ב', ג', ד'. מה רציתי עוד להגיד? מה כתבתי לפה? אישי כהן, פתאום אתה נגד אישי כהן, מעניין.
אני לא נגד.
חברים, מה כתבתי לי? חברים
מהיחידה. אני לא נגד, נשמה, למה אמרת שאני נגד?
חברים מהיחידה. אמרת משהו על חברים מהיחידה?
לא זוכר.
חברים של היחידה של רוזנפלד? ארי רוזנפלד. לא, האנשים שאיתו ביחידה הצבאית במודיעין, אומרים שלא הייתה פגיעה, לא הייתה פגיעה בביטחון המדינה. איזה 20-30 אנשים, לא תגידו איזה חבר אישי אחד. 20-30 אנשים, קצינים, נגדים, חיילים, כתבו שלא הייתה פגיעה בביטחון המדינה, בסיפור של המסמך שהודלף, כן? אבל בן כספית קובע שהייתה, שתבינו את האירוע, והוא עוד מזלזל במונח חברים מהיחידה, הוא אומר, זה כמו הבנות שלי יגידו, העידו עליי. לא, בן, זה לא אותו דבר. חברים ליחידה זה לא חברים אישיים בהכרח, זה חברים שיושבים איתך באופן מקצועי ביחידה, והם טוענים, והם אמרו במכתב רשמי לרמטכ"ל ולשר הביטחון, שלא הייתה פגיעה בביטחון המדינה. כלומר, כל מה שאתם עושים שם, כולל בפרקליטות שלכם, שזה אנשים בדיוק כמוך וכמו ברק סרי שיושבים שם, סליחה, לא ברק סרי, כי ברק סרי מזרחי, לא יושבים שם בדרך כלל מזרחים, יושבים אשכנזים, כן, בפרקליטות וכל המערכות שלכם, זה אנשים, כן, שהם בדיוק קפלניסטים, כמו שעכשיו מה שהם עושים לאיתמר בן גביר לשר, כי הם חושבים שהם מנהלים את המדינה. אותו דבר, זה היה בזה שהם כותבים עוד, אומרים לו יוגש כתב אישום, בוחנים הגשת כתב אישום, שהוא התכוון בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. תשמע, אנחנו לא בחלם, אנחנו לא בחלם, תתעוררו, יש לנו מיקרופונים, יש לנו מצלמות, יש לנו טוויטר, יש לנו טלגרם, זאת אומרת, היה לנו טלגרם עד שהשתלטו עלינו. אני לא יודע אם זה קפלן או האיראנים, כי זה אותם מסרים. אני לא יודע מי השתלט שם על האירוע הזה, כי זה, אבל המסרים דומים. אולי זה ברק סרי השתלט על זה, אני לא יודע.
קודם כל, עשית פה עוול גדול לברק סרי, ששמע אחר כך את המילואימניק, ואפילו פרגן לו קשות וארוכות על שירותו. אבל זה כבר בעיה של ברק סרי, תמשיך.
בסדר.
כרגיל, כן, אני מופתע.
ברור.
אתה תמיד לוקח משפט אחד, בדיוק. דלתנף קולגה.
כי מן המפורסמות שברק סרי נותן לאנשים לדבר, אתה צודק.
יכול להיות שהוא לא מכליל אותך במושג אנשים, אבל אני לא רוצה להיכנס אליו. הנה, אז יש לנו גם עד מומחה שהוא נתן. תנפת את ברק סרי כמו שאתה מתנף אותי ואת כל האחרים, סתם, תמשיך.
אני רק רוצה להגיד, אתה אומר כל הזמן,
אתה יכול להתנצל אגב.
גם היום אתה חוזר.
לא יקרה כלום אם תתנצל בפני ברק סרי. אני אומר את זה ברצינות.
אני אשמע את זה, לא שמעתי את כל האייטם.
אוקיי, אבל יש לך את שר, הרגע אמר לנו באוזן.
בסדר.
אתה שר מקובל עליך?
אני אשמע את האייטם.
או שגם בשר אתה חושב.
אני אשמע את האייטם, ואם אני אשמע שטעיתי, והוא נתן לו לדבר, כן, אני אבהיר את דבריי.
אתה רק תרשום שם להזכיר לבן בשני בבוקר את האירוע, בסדר? אני לא אזכור.
להזכיר
לבן ברק סרי
בשני בבוקר
ברק
סרי, ואני מזכיר לך עוד מעט לדבר על צורפי הסמים. בכל מקרה, אתה אומר שקרה 7 באוקטובר והחרדים עכשיו צריכים להתגייס, ושוב אני שואל אותך שוב, אם עכשיו השתנתה המציאות, למה אתם ממשיכים עם משפט נתניהו בזמן מלחמה? למה? אתמול אמרת לי, בגלל שהיה ידוע כשנתניהו אמר שהוא יכול להיות ראש ממשלה, כי כל 4-5 שנים יש מלחמה. איזה מלחמה יש פה כל 4-5 שנים? איזה מלחמה יש פה כל 4-5 שנים? מתי הייתה פה מלחמה לפני 4 שנים? לפני 5 שנים? איזה מלחמות? מאיפה אתה ממציא את התיאוריות האלה שלך? על מה? אתה פשוט, אתה מהנדס את כל המציאות בשביל להגיע בקצה תמיד לביבי. הכל המציאות ישתנה. כאילו אתה לאופמן, אתה יודע מה זה אופמן? טריפ, יש טריפ שקוראים לו אופמן, על שם דוקטור אופמן. מה השם הפרטי שלו? דוקטור אופמן, שכחתי את השם הפרטי שלו. זה שמצא את ה-LSD. אז יש טריפ שקוראים לו אופמן, אתה לוקח אותו, אתה רואה הזיות. אתה על אופמן. בן אדם, אתה על אופמן. מה יש לך? אלברט אופמן. בסדר? יהודי אגב, כמובן. בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד לך, לגבי הסיפור של המלחמה, אם אתה אומר שצריך להפסיק את המלחמה, וניצחנו וזה, אז למה לגייס את החרדים? אם הסיפור הוא שיש מלחמה וצריך את החרדים, אבל אתה אומר שסיימנו את המלחמה, אתם רוצים להפסיק את המלחמה, אז אם מפסיקים את המלחמה, למה לגייס את החרדים? תסביר לי בבקשה איפה הגיע, אני כל הזמן, אני מנסה להגיע, איפה הרציונל? אני מנסה להבין את הרציונל. אין רציונל, אני אבוד בחלל. הלו, שמישהו יעזור לי. איפה אני? אני לא יודע איפה אני. איפה? לאן הגעתי?
זהו?
נדבר על שורפי הסמים.
כנראה שאתה עכשיו באמת על אופמן. והעיקר שאתה אומר לי להיות קוהרנטי. אז קודם כל אני מתנצל, בישראל היא לא מדינה שיש בה מלחמות רבות, או מבצעים רבים, או התפרצויות רבות, או 3 אינטיפדות, סליחה. חלמתי את זה. אין בישראל סכנה שתפרוץ מלחמה בכל רגע נתון, בכל דקה מכל יממה. זה לא קיים, חלמתי גם את זה. וכן, זה הגיוני מאוד שבגלל שפרצה מלחמה, במקום, הרי הוא נתן עצה לאולמרט, כשהתחילו החקירות, לא כתב אישום. לך הביתה, אתה בניגוד עניינים, כל דבר שתחליט עכשיו יחשדו בך. עכשיו, למשל, אם תשאלו את עצמכם, כן, יכול להיות שהוא מעריך את המלחמה בעזה עד אין סוף, עוד מעט שנתיים, 70% מהבניינים בעזה נהרסו. נתון רשמי, כי כשיש מלחמה, ינון מגל יכול לצרוח תבדלות המשפט? יכול להיות שיש קשר? לא יכול להיות, נכון? תנסה להיות קוהרנטי, תנסה להיות קונסיסטנטי, תנסה להיות מדויק.
לא אמרתי תבטלו.
תן לי, טוב, לא אמרת תבטלו. אני קוהרנטי, קונסיסטנטי, והכי מדויק שיכול להיות, כל חיי, בעיקר בנושא נתניהו, גם יצא שצדקת.
זה נכון. זה נכון.
האיש...
לא בצדקת, בקונסיסטנטי וקוהרנטי. קוהרנטי, אבל עקבי, זה כן.
תודה. האיש הוביל אותנו לשואה קטנה. האיש התעלם מכל העזרות. בניגוד למה שהוא אמר בסרטון השקרים שלו האחרון, קיבל התראות אין ספור גם על עזה. אפילו מליברמן, הרגע השמעתי את זה. האיש פרק את כל המרקם החברתי שלנו, מפרק את כל המוסדות, ועכשיו גרם לינון מגל להגיד שהחברים של הנגד מהיחידה, הם יודעים אם הייתה פגיעה בבחינות המדינה. לעומת זאת, חוקרי השבק והמשטרה והפרקליטות וכל הדבר הזה שחוקר את העסק הזה, כבר חודשים הם לא יודעים.
נכון.
ואני מתקן דבר קטן, כי אתה ריבור והעם הארצות, גם בנושא קטרגייט, הנגד בכלל הוא מואשם בכוונה לפגיעה בביטחון המדינה, הוא מואשם בגניבת חומר סודי מצה"ל. דיברתי על אוריך. כי הוא, לא, אתה דיברת על החברים של הנגד, ומיד עברת לזה.
לאוריך.
ואוריך, אין דבר קל יותר מלהוכיח את זה, מהסיבה הפשוטה, לא צריך להיות אפילו כתב צבאי. אוריך ידע, שהניסיון להדליף את המסמך הזה לכתב בישראל נכשל, כי הצנזורה פסלה אותו. לצנזורה בישראל יש שיקול דעת מלא, והיא יכולה לפסול ידיעות רק אם הן פוגעות פגיעה ממשית ומיידית בביטחון המדינה. מכיוון שהוא ידע את זה ועדיין הדליף את זה לבילד, הוא ידע שהוא גורם פגיעה ממשית ומיידית בביטחון המדינה. לא צריך פה משפט אפילו. זה כל כך פשוט. זה לא בן כספית קובע כלום שידע. זה פשוט הכי פשוט בעולם. זה עדיין לא מוכיח
כוונה לפגוע בביטחון המדינה. יכול להיות שהוא ידע שהצנזורה פסלה, נניח איתך, זה עדיין לא מעיד שהייתה לו כוונה לפגוע בביטחון המדינה.
זה בדיוק מעיד את זה, אין לך מושג גם במשפטים, כי ברגע שאתה יודע שהידיעה הזו נפסלה בישראל כי היא יכולה לפגוע בביטחון המדינה, הרי זו עילת הפסילה, אין לצנזורה עילות אחרות, אתה יודע שכשאתה מדליף אותה לפרסום בחול יש מצב שאתה פוגע בביטחון המדינה. תקשיב, ילד בן 3 מבין את זה. אל תעשה את עצמך, אבל אני רוצה להספיק בכל זאת, כי זה יעניין אותך לקרוא לך משהו, אתה כל הזמן חוזר ככלב השב אל וכולי.
כלב שב, לא השב, שב.
שב, אתה יודע מה? אני מוכן לזרום, כלב שב אל קיו, סבבה.
חשוב לי שתדע שאומרים, מה שליברמן, לא לאייזנקוט, אמר סתם סיסמה, לא אומרים, הקם להורגך השכם להורגו, אלא חשוב לי שתדע, הבא להורגך השכם להורגו. בסדר? רק תסגור את הפינה הזאת.
כי קם יכול עוד להפשיל לחבר אותנו עם ענת קם, וזה
בדיוק.
אז כתב לי מי שכתב לי שבוא נאמר השכלתו ביהדות, בוא נאמר קצת נרחבת מהשכלתך, כתב לי את הדבר הבא. כדרכם של חוזרים בתשובה ברורים, לצד טעויות רבות של אינון, יש לו טעות צורמת במיוחד. הוא מכנה את המחנה שלך, זאת אומרת, שלי שרופי הסמים.
נו, שזה היה...
רגע, אבל תן לי קרוא עכשיו באשכרה, ברמת ההשכלה התורנית.
מכיר את מה שאתה הולך להגיד כבר לפני ולפנים, נו.
אז אני ממשיך ברשותך, זה לא כזה ארוך. סופי הסמים היו קבוצות הקנאים המשיחיים בעת המצור הרומאי על ירושלים. שמעון בר גיורא ויוחנן מגוש חלב סרבו לכל פשרה עם הרומאים, שהייתה מצילה את ירושלים, את המקדש במונעת גלות. שתי קבוצות אלה נלחמו ביניהן ושרפו את הסמים זו של זו. טיטוס שלח שליחים רבים והציע הסדר שיהודה תהיה תחת חסות רומאית ובית המקדש לא יהרס. מנהיגי הקנאים סרבו והם ששרפו את האסמים. רבי יוחנן בן זכאי המתון, שהיה בעד הסדר עם הרומאים, נמלט ליבנה, הקים את ישיבת כרם די יבנה והציל את היהדות. אני מוסיף פה, זה המשפט המפורסם, תנו לי את יבנה וחכמיה. עכשיו אני חוזר למה שהוא כתב לי.
וחכמיה, לא את יבנה.
הוא הבין כי ירושלים תיהרס והמקדש יחרב, ויש להציל את היהדות על ידי פיתוח תורה שבעל פה, המשנה ואחר כך הגמרא. כל החוקרים משוכנעים שהוא הציל את היהדות במעברו ליבנה מירושלים הנצורה בשליטת הקנאים, ואפשר את יצירת התורה שבעל פה, ויש האנקדוטה די מגניבה. סיפרתי, הוא כותב לי למישהו שפרויד בזיכרונותיו כותב כי ברח מווינה ללונדון כדי להציל את הפסיכואנליזה, כמו שבן זכאי ברח מירושלים כדי להציל את היהדות. והתפלאתי שפרויד הכיר, הרי פרויד היה יהודי מומר, אם אני זוכר
לא,
נכון.
לא, לא מומר.
אז אוקיי, אבל לא, בוא נאמר, לא יהודי כמוך, לא יהודי טוב. הכיר את מעשהו של בן זכאי, אמר לי בן שיחי, הוא כותב לי, שנפגש עם הדלאי למה, שחוגג בימים אלה יום הולדת 90, שאמר לו, תשמע, זה מגניב, עזוב רגע את הוויכוח, כמו יוחנן בן זכאי שלכם שגלה מירושלים כדי להציל את היהדות, אני גליתי מארצי טיבט כדי להציל את הבודהיזם. נכון מגניב?
א', כן, ב', ודאי שאני מכיר את הפרטים האלה, ג', אני חושב שאני לא צריך להוכיח שאני נאבק בכל כוחי בקיצוניות, גם כשהיא באה מהמחנה לצורך העניין שלי, כשהיא נגד המלכות. ד', התרלול של מה שאתם עושים ושריפת האסמים כיום, זה בא מהצד שלכם. בזמן מלחמה, לפני מלחמה, הובלה למלחמה, פגיעה בצהל, פגיעה סרבנות וכדומה, זה מה שאתם עושים היום. כלומר,
אז לא תאמין או לא, אפילו הסכמתי מכיוון שמדובר באמת בשטויות, לתת לך את זכות המילה האחרונה, הפרסומות.
יישר כוח.
עכשיו מתגייסים למילואים.
כן, שלום יוסי אמסלם.
בוקר טוב.
מה המצב?
מצוין, תודה.
יום יוסי אמסלם היה לוחם בימם, היום הוא לוחם בחפק מגע, דבר את כל האירועים הכי קשים של הגדוד, נשאר עם מיטה לא פשוט.
איזה גדוד?
אנחנו גצר חטיבת ירושלים.
היית בעזה, לבנון וכאלה?
כן.
אוקיי, ואתה טכנאי מזגנים?
נכון.
איפה, באיזה אזור?
אני בעיקר נותן שירות באזור המרכז והשרון.
תגיד עכשיו,
זה אצלנו.
כשאתה טכנאי מזגנים, יש לך איזה קומבינות עם חברות מזגנים, שאתה יכול להשיג מחירים וכאלה, ואתה עובד איתם?
עם יד על הלב, היום אני פשוט אומר ללקוחות שלי, אני אפנה אתכם לספק שלי ותקנו את המזגנים ממנו, כאילו, מעבר לזה, לא.
אין לך איזה קשרים עם חברות מזגנים?
מה, אינון, מה אתה מנסה להשיג? מזגן בקומבינה?
לא, אני מנסה להבין ממנו, אם הוא אין לו זה, שאלתי שאלתם לפני כן, והוא נתן תשובה, איזה מזגן הכי טוב לקנות, איזה כדאי לקנות, אם יש בכלל כזה דבר?
אני אגלה לך סוד, כי עיקרון משלמים על שם. כל המזגנים עושים את אותה עבודה. זה כמו שתלך לבעל מקצוע שתאמר לו אחד עובד עם בוש, השני עם מקיטה, ישאל אותו מה טוב, הוא יגיד לך בוש, השני יגיד מקיטה.
אתה לא מבין כמה אתה צודק, אתה בעצם כן מבין, כי אני פעם שמעתי הרצאה של פרסומאי מאוד מאוד מפורסם, שסיפר על מותג מזגנים מאוד מאוד מפורסם, ואז הוא הסביר, חבר'ה, הכל מיוצר באותו מקום, המנויים הכל.
בחברון.
בדיוק מה שאמרת, לא, 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 זה שם ותקציב פרסום. טוב, עכשיו אנחנו רוצים אבל לעזור לך, אז אתה טכנאי מזגנים, באזור שלי, לצערי יש לי טכנאי מזגנים, הייתי מזמין אותך.
אתה יכול להחליף גם טכנאי, זה לא ספר.
זה כמו ספר, זה אי אפשר להחליף.
בדיוק, אני תמיד אומר, ברגע שאתה כבר מכיר מישהו וסומך עליו, תישאר איתו על תחליף.
אוקיי,
אבל רגע, העסק, כאילו, יש לך פחות עבודה, פחות קריאות, המון מילואים בחפק מגד, קודם כל, תן מספר טלפון, איך משיגים אותך?
ראשית, כאילו, אני מדבר בשם כל העצמאים, אנחנו ידענו שזה יהווה נזק לעסקים, או לעסק, למי שיש לו עסק. מה שלא לקחנו בחשבון, שזה באמת, העסק הוא יהיה, כאילו, הנזקים יהיו לצערי גם...
בוא נעזור לך, תן לנו...
מה שנקראים בלתי הפיכים.
דרכי התקשרות, איך משיגים אותך?
דרך הטלפון, האמת, כאילו...
יוסי אמסלם, טלפון?
קצת מביש אותי נורא, אבל...
זה מה יש. לא, אל תובך.
לא, הנייד שלי זה 050-579-2045.
579-2045-050
יוסי אמסלם, טכנאי מזגנים מעולה, אני אומר לכם מידיעה אישית.
תגיד, מרוצים הקליינטים שלך?
אני משתדל.
הנה, יש לי חבר, רמי, הוא כבר כותב לי, אני אזמין אותו, בדיוק יש לי תקלה, וזה הוא יזור בעל עסק.
כבר יש לך לקוח, שר כוח. יוסי, תודה
רגע, בוא, שכחנו, שמע, אינון, לא התפעלנו מספיק, ואני לא אומר את זה בצינות, האיש יממניק.
היה ימם,
שנים היית בימם?
בגדוד. לא, אבל אין לנו זמן, נגמר הזמן.
שנים עברו.
כמה שנים היית בימם?
עשה דברים.
עשה דברים, כן, היה בימם.
היו זמנים.
תודה יוסי, יישר כוח. תודה לכל מה
שאתה עושה
למען עם ישראל.
תודה.
050-579-2045. שכחתי להגיד שהרייטינג היה אתמול 7-9.
שחיינו בלי זה.
סליחה, אני מתנצל.
לא יקרה שוב.
כן, לא, שקט כל הזמן אומרת לי, כל הפסקת פרסומות, אתה לא אמרת מה הרייטינג, אתה לא אמרת מה הרייטינג.
מי זה שקט?
שקט מורג.
חשבתי מישהו מהצוות שלך בפרסומות.
אחראית על השידור שלך.
נראה, מתנהגת יותר כמו אחראית על השידור שלך בפטריוטים.
מה חשבת, שאתה משדר בלי אחראי על השידור?
זה התוכנית ככה נראית ונשמעת, שאין פה אחראי.
שומרני אל מכל מרע
ברחמן בורא עולם, הרי הכל אתה יודע, ומי אני רק בן אדם, כל יעבי עליך מלך, הער עיני אדון הכל, בחשיכה אמצא לי דרך, בעת הלב הגן עליי מכל צרה, שמור אהוביי ובני עמי, ושמור עליי גם עצמי, שמרני אל מיצרה, הגן עליי מכל צרה, שמור אהוביי ובני עמי, ושמור עליי
הזדמנות לתת קרדיטים לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו. לאחרים על השידור שקד מורג, סתיו קורנס ויציק אהרון. אחרים על השידור ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק.
אם המצר אקרא ענני, רפא נפשי מכאבה, רחם עליי נקה ממני את הרהורי הגן עליי מכל צרה, שמור אהוביי ובני עמי, ושמור עליי גם מעצמי, שומרני אל מיצרה, הגן עליי מכל צרה, שמור אהוביי ובני עמי, ושמור
תוות אמיתי דויק וראות מתיתיו ארגון יקבלו מאיתנו קרדיט על זה שהם היו בדיגיטל. זה אייל גולן עם שומרי ניאל. גבירותיי ורבותיי, תם הטקס שלנו השבוע.
שומרי ניאל מיצרה, הגן עליי מכל צרה,
דווקא אושר טוב לדעתי.
חבל שמחובר לכל הזה הבן אדם הזה. כל כך מתאים שאתה תשים את השיר הזה, אלוהים.
זה לא מה שהוא שר בחתונה שלך?
לא. 99.
אנחנו ניפגש שוב ביום שני בעזרת השם, שיהיה לכם סוף שבוע טוב. גוד שבס, גוד שבס, ובעזרת השם שנשמע בשורות טובות, אמן. להתראות.